עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי קריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן כמדי יום ראשון ב-103, תחשבו טוב. שעה תמימה שאנחנו משתדלים לשדר בתדר של חשיבה חיובית, בתדר של פרגון, בתדר של הכרת טוב ובניסיון גם להרבות בנו דעת ולהרחיב את הלב. וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה, אבל אנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנוקיר טוב ותודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי, שקד וולפין ואילי זק, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו שמחים ממש לפתוח את התוכנית עם נינה אבידר ווינר, מייסדת קרן אייסף, שביום העצמאות האחרון זכתה בפרס ישראל בתחום מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. ערב טוב לך נינה ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב ותודה לך.
אז אני רק אומר ברשותך איך ועדת הפרס נימקה את הפרס. היוזמה של אבידר ווינר להקמת הקרן נבעה מהכרה העמוקה בכאבם של צעירים רבים בפריפריה שידם לא משגת לרכוש השכלה גבוהה ונמנעה מהם הזדמנות, ובמשך 45 שנה אתם פועלים ללא לאות לפיתוח מנהיגות חברתית ואקדמית. אז אולי נלך רגע להתחלה ותספרי איך נולדה היוזמה.
אני כשלמדתי בשוויץ עם ז'אן פיאז'ה, אני נולדתי קודם כל במצרים, עליתי ארצה במשפחה שלי ב-49, ואחרי זה בשנות ה-50 נסעתי ללמוד בשוויץ עם ז'אן פיאז'ה, ואז היינו הולכים מתנדבים לנסוע לדרום צרפת, למחנה מעבר של עליית הנוער, בשנות ה-50, אמצע ה-50, שילדים, ביחוד מרוקאים ומצפון אפריקה, היו עולים ארצה בלי המשפחות. וכשאני ראיתי אותם, וכשהשוויתי אותם למה שאני ראיתי לשנות, לכמה שנים כשעליתי ארצה בגימנסיה, ולמדתי בגימנסיה אצליה, הלב שלי נשבר קצת, והרגשתי שזאת תהיה בעיה גדולה מאוד, שיש הבדל מאוד בכל המובנים, ושהילדים האלה צריכים הרבה יותר תשומת לב, ובהזדמנות חינוך גבוה. הרבה מהם היו פשוט עצובים, ויחד היו בלי המשפחות.
ואז...
אני הולכת קדימה.
כן.
אחרי זה בשנים, קודם כל למדתי גם באמריקה, מאסטר, התחתנתי, היו ילדים של בעלי. אחרי שעבדתי קצת, שהתבססתי, פגשתי את אדמון צפרה, זה אנחנו כבר מדברים בשנות ה-70, והלכתי אליו, ואמרתי לו, אדמון, ישנה עדיין בעיה גדולה מאוד של פער, חברתי, פער ביחוד השכלתי בין אזרחים, ספרדים ואשכנזים, ואתה יכול לעשות משהו, אתה יכול לעזור, ורק תן לי כסף וגיבוי ואני אעשה את העבודה. אז אחרי חצי שעה של הפגישה הוא דיבר עם הרבה חברים שלו, כמה חברים, ואמר לי, יש לך $1,000,000, תתחילי.
וואו.
זה היה יום מבורך ב-76. ושכל מיני סיבות יפות, כשעבדתי כמתנדבת באום עם ויצו, הכרתי הרבה נשיאים מהאוניברסיטאות, שאחר כך נהפכו נשיאים מהאוניברסיטאות של בארץ, זה היה הרמן,
כן.
זה היה פה כל מיני אנשים, הרבה, הרבה, רבי רקמן. אז הגעתי לארץ, מאמריקה, גרתי פה, ובאמריקה, ואמרתי להם, הביטוף, אני רוצה לעבוד יחד, אתם צריכים לעבוד שותפים חצי חצי. אנחנו ניקח, ניתן מלגות לאנשים מוכשרים בפריפריה. נחפש והם נמצאים. והם אמרו מיד כן.
וכמה אנשים מאז ועד היום זכו למלגות ברחבי הארץ?
אני אגיד לך, התענוג הכי גדול שיש לי, אני עכשיו ב-92, האושר הכי גדול שיש לי בחיים, זה שיש לנו למעלה מ-11 אלף בוגרים, ולאן שאני לא מסתובבת, אני עליתי ארצה לפני 5 שנים, איפה שאני לא מסתובבת, ישנו בוגר של אייסס, במקום גבוה, זה רוני גמזו, ראש יחילוב, שהיה מי שלא יהיה, אני בטקס הזה, בטקס של פרס ישראל, בא אליי בחור נחמד, מחבק אותי, הוא אומר לי, את יודעת, עודות לך, אני קיבלתי בי, עודות לאייסס, קיבלתי BA ומאסטרס, הוא אומר לי, את רואה את כל הדיבור הזה, כל הערב הזה, שיהיה בטלוויזיה וכל זה, אני, זה החברה שלי, שהבאים איש שעובדים בשבילי, אני מסדר, אני מארגן את כל האירוע של פרס ישראל. כאלה קוראים לי דברים כמעט כל שבוע. וזה כל בוגר פתאום באוניברסיטה, פרופסור למחלקה, רופאים, סטארט-אפים, מה שלא יהיה, וזה מאוד 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 נותן לי סיפוק.
איזה יופי. כשאת מסתכלת קדימה, קודם כל אני רוצה להתרגש ולהעריך מאוד את האנרגיה שמצליחה להחזיק כזה מיזם עם אותה התלהבות במשך למעלה מ-40 שנה, שזה בעיניי דבר מרתק בפני עצמו. וכשאת מסתכלת קדימה על המטרות ועל המשימות של הקרן הזו, אז מה את רואה לנגד עינייך? עדיין את חושבת שיש את אותו צורך?
כן. אני אגיד לך בדיוק. קודם כל אנחנו, תודה לאל, גם כן מרגש, 48 שנה, אם יצא השם עוד מעט נחגוג 50 שנה לאייסף, מיום שהקמתי את אייסף. אני אגיד לך, במילים, במשפט אחד קצר או שני משפטים, היה לנו גלה שוב השנה באמריקה, בזה אני פה בניו יורק, לסוף כסף. ושוב פעם, כמו כל שנה, לקחנו בוגר שלנו, יש לנו כמה בוגרים, בערך בין 450 סטודנטים לשנה בארץ, אנחנו נותנים גם מלגות לסטודנטים שיקבלו פוסט-דוקטורט בחול. אז עומרי אלמלא, שנולד בנתיבות, גומר עכשיו, הרווארד, הוא היה בהרווארד בפוסט-דוק, הרווארד אמרו לו שישראלים, לא מגיע להם להיות בהרווארד, לפני כמה חודשים, הוא עזב את הרווארד, הלך לבראון, גמר, חוזר ארצה. אז שני דברים בקשר לעומר אלמלא. בנאום שלו שהוא נתן עכשיו, בניו יורק, במקום יפה מאוד, 275 אנשים, הוא אמר, אני בא מנתיבות, באנו ממרוקו, משפחה גדולה, והיום יש לי 100 בני דודים ובני דודות. 100. בתוך 100, היום 3 רק למדו באוניברסיטה. אני האחד, הוא אומר, עומרי, אני היחידי שקיבל למעלה מדוקטור ודוקטורט בחול בכלל, ועוד 2 שקיבלו מאסטרס ו-BA. השאר לא למדו. אני חושבת שמעכשיו והלאה, אני אכתוב את זה בכל מכתב. זאת התשובה. יש עוד הרבה עבודה לעשות. מה שאני אומרת, ובאמת אני אומרת, כל הלב שיש לי את הניסיון, שראיתי את זה במו עיניי, אנחנו מחפשים יהלומים מתחת האדמה בפריפריה. ואנחנו מוצאים אותם. אנחנו מוצאים אותם, ואנחנו מלטשים אותם, ואנחנו עוזרים להם להיות מי שהם יכולים להיות. ואז הם יהיו, נקווה והם כבר, רולמר מופתים לחברה הישראלית, וזה הכי חשוב. אז הצורך עוד קיים בגדול. כן. בייחוד עכשיו עם המלחמה, ועם כל מה שקצה, סליחה, שקרה עם אנשים שפשוט לא גרים אפילו איפה שהם גרים בדרך כלל, והרבה עבידות והכל, הצורך הוא ענק שאף אחד לא יחשוב שגמרנו את המלאכה.
נינה אבידר ווינר, קודם כל מייסדת קרן אייסף, את ווינרית, תודה רבה, קלת פרס ישראל ב-2025, על באמת מפעל חיים של למעלה מארבעה עשורים. יישר כוח גדול, ואנחנו ממש ממש שמחנו לתת את הבמה ולהשמיע את הקול הזה.
תודה רבה לכם.
תודה, שיהיה שבוע מבורך.
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר,
מצחך מתחרז עם עיניים ואור.
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהי חייב להשיר. את בו מתעטפת תמיד לעת ליל, לא הייתי רוצה להיות לך אח.
לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך,
ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולו את אישה. אוהבת להיות עצובה ושותקת, להקשיב לסיפור על קרוב על רחוק. ואני שלא פעם אביר בך בשקט אין כל ודברים, שוכח הכל אודות אחרים. שוכנת נפשי בין כותלי ביתך, ושבויה בין כתלייך ממני נפרדת, את אני בגופי נפרד ממך. פרוס חלומי כמרבד לרגלייך,
צעדי אהובה
ציותייך, לבשי חלוקך ורובת לייך, עוד מעט ואבור אלייך. שיקור עטור מצחך זהב שחור,
עטור מצחך זהב שחור.
אינני זוכר אם כתבו כך בשיר,
מצחך מתחרז עם עיניים ואור.
אינני זוכר אם חרזו כך בשיר, אך למי שתהיה חייב להשיר.
ועכשיו אנחנו עם דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בחירה בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית ומדריכת הורים. ערב טוב לך דוקטור שירלי הרשקו, ותודה רבה שאת איתנו.
היי, ערב טוב, תודה על הזמנה.
הפרעות קשב, אז קודם כל זה נושא שמסתבר במיוחד בעשור האחרון, אני מכירה יותר אנשים שמעידים על הפרעות קשב מאשר כאלה שלא מעידים על הפרעות קשב, ונדמה לי שברוח ה-19 או ה-20 חודשים האחרונים, הדבר הזה עוד מקבל משנה תוקף. אז מה את יודעת לשפוך אור על התופעה ובעיקר על הדרכים להתמודד איתה?
אוקיי, אז אני אסביר. קודם כל, התחושה שלך היא באמת נכונה, אבל יש הבדל בין הפרעת קשב לקשיי קשב, כי בעצם הפרעת קשב זו הפרעה שהיא נוירו-התפתחותית, נולדים איתה, נולדים עם מוח שהוא נראה קצת אחרת, עם פחות דופמין במוח, שזה הורמון הקשב, ובעצם הקשיים מתחילים ממש מגיל צעיר, לאורך כל החיים, נכנסים לכל התחומים, אם זה הורות, זוגיות, עבודה, וזה ממש קושי שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה ממש מאמץ יומיומי, וזה בהבדל לקשיי קשב, שבאמת נראה שהיום יש לכולם, שזה קשיים שנגרמים מלחץ ומאומס, וכמובן אם יש מתחים או אירועים בחיים, ואז זה יכול לראות קשיים דומים של דחיינות, של שכחה, של חוסר תשומת לב, של מוסחות. ההבדל הוא אם מדובר באמת בהפרעה או בקשיים, את זה אפשר כמובן לדעת באבחון, ואז גם להתאים את הטיפול בהתאם, כי זה בעצם התייחסות אחרת.
והיום בתקופה הזו, ונניח שבאמת השכיח זה יותר קשיי קשב, אז מהי הדרך כשזה נמשך כל כך הרבה זמן, וזה כבר הופך להיות ממש חלק מההתנהגות והטבע, אז מהי הדרך להתמודד עם זה, שזה לא יצרב כך?
אז הדרך הכי טובה שגם נמצאה במחקרים, זאת אומרת, זה המון מחקרים ובדקו כל מיני שיטות טיפול, ובאמת לא חסרות שיטות טיפול ואנשים שמציעים טיפול, אבל יש המון המון מחקרים שנערכו בנושא ממש ברמה של אלפים, עשרות אלפים אפילו, והטיפול שנמצא כהכי יעיל לקשיי קשב או להפרעת קשב, זה גם הטיפול שאני מעבירה, זה נקרא טיפול התנהגותי או טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, באנגלית Cognitive Behavior Therapy, ובעצם הטיפול הזה הוא ממש נותן כלים התנהגותיים, מעשיים, פרקטיים ליום יום, אם זה איך לתכנן את הזמן, איך להשתמש ביומן, איך לעבוד על נושאים של דחיינות ומוטיבציה ובנייה של הרגלים, איך להיות פחות מוסכים, ממש אני נותנת ממש כלים פרקטיים ליום יום, זה בשונה מטיפול נגיד יותר דינמי שיושבים ומדברים על הדברים. כן. וגם עושים איזשהו שינוי שהוא קוגניטיבי, זאת אומרת ממש חשיבתי, יש לנו חשיבה שהיא נוטה להיות מאוד שלילית ומורידה וקטטונית, וממש עושים עבודה על החשיבה שהיא יותר חיובית, או העלאה של ערך עצמי, ביטחון עצמי, זה הטיפול שנמצא כהכי יעיל. יש עוד כמה דברים שיכולים לעזור, אחד הוא מאוד מפתיע ומאוד מאוד קל לעשות אותו, אפילו זמין, אפילו הוא חינמי, וזה הפעילות הגופנית, הספורט, זה ממש נמצא כמשפר תפקודי קשב מוחיים, ממש גם לטווח הקצר וגם לטווח ארוך, אפילו מספיק רבע שעה ביום של פעילות גופנית, קצת אירובית, קצת להזיע, וזה ממש עושה שינוי מוחי. ודבר נוסף זה מדיטציה או מיינדפולנס, שגם נמצאו אפילו מספיק 2-3 דקות ביום, וזה ממש לעשות אימון מוחי שמשפר את תפקודי הקשב שלנו. אז יש פה גם שני דברים שממש אפשר לעשות אותם יחסית בקלות ובזמינות.
והאפקטיביות בכל הגילאים ישנה?
כן, ממש בכל הגילאים, אליי למכון אבחון מגיעים, אפילו בגיל 75 ועוברים אבחון ומקבלים טיפול ורואים שינוי ממש מהיר וממש חזק. המוח שלנו, אנחנו יודעים היום שהוא מוח פלסטי והוא יכול להשתנות ממש בכל גיל, וזה מדהים לראות את זה.
יפה. את יודעת, התוכנית שלנו היא חשיבה חיובית, ואנחנו ממש רוצים תמיד לטעת אופטימיות ותובנה שעשייה וחשיבה חיובית יכולה בהחלט לשפר, וסיפקת את זה באופן מלא, ועל זה אני רוצה להגיד תודה רבה. דוקטור, כן, דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בחירה בהפרעות קשב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית ומדריכת הורים. תודה ושבוע מבורך.
תודה. תודה, גם לכם.
ואנחנו מעניין לעניין כמעט באותו עניין, ואנחנו מבקשים לדבר עם איתי עניאל. ערב טוב לך, איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן.
ערב טוב, יהודית, מה שלומך?
בסדר, תודה. אני חושבת שאחד הדברים, אנחנו ממש לפני כן דיברנו על הפרעות קשב בתקופה הזו, או קשיי קשב, ונדמה לי שגם הזיכרון מצטרף לזה. אז במסגרת היותך חוקר מוח וזיכרון, מהם התובנות המרכזיות שאתה יכול לחלק איתנו ויכולים לחזק אותנו?
כן. כשאנחנו מדברים למעשה על זיכרון, אנחנו מדברים על מערכת שלמה ומורכבת במוח, על תזמורת שלמה של אזורים שמקושרים ביניהם, וברמה יותר תפקודית על שלוש פעולות שאנחנו כל הזמן, אם או בלי לשים לב, מבצעים אותן. הפעולה הראשונה היא קידוד. אנחנו כל הזמן, אפשר לומר באופן בלתי פוסק, אפילו תוך כדי שינה וחלימה, אנחנו מקודדים מידע חדש, במושגי זמן של שניות. הקידוד, ומתייחס למה שאמרת קודם, הוא מושפע מאוד מהקשב שלנו. כלומר, השאלה היא איפה אנחנו נמצאים כרגע מבחינת קשב וריכוז, מבחינה קשבית, ואיפה שאנחנו נמצאים קשור למה שאנחנו קולטים. בסוגריים אפשר לפתח את זה להפרעות קשב ולכל מיני משיחי דעת שיש לנו היום שהם רבים, יש בכלל, אפשר לומר, תחרות מתמדת על הקשב שלנו, מי ייכנס ראשון ומי יישאר לאורך זמן בזיכרון, אבל זה באמת מתחיל מקשב, שאנחנו מדברים על קידוד. לאחר מכן, המוח שלנו בעצם עובד בצורה כזאת שאין לו איזשהו מנגנון של שמירה, כמו שיש לנו בטלפון הנייד או במחשב, כן? השמירה בעצם של הזיכרון היא פונקציה של עיבוד. המוח שלנו מאבד מידע באופנים שונים. אחד מהסוגים הטיפוסיים היותר מדוברים של עיבוד הוא העיבוד הרגשי. המוח שלנו מאבד מידע באופן מאוד רגשי. ויש מנעד שלם של רגשות, שאנחנו מדברים נגיד על משהו שמעניין אותנו, המעניין הוא פונקציה רגשית, מעניין אותנו, מתחבר אלינו, בטח משהו שאנחנו יותר אוהבים אותו, כן? אז המוח שלנו נוטה להיות מאוד עסוק במה שיותר מעניין אותו, ובמה שיותר מגרה אותו מחשבתית. אגב, זה לא בהכרח אומר שהוא עסוק במה שחשוב.
כן.
כי מה שמעניין ומגרה אותו מחשבתית יכול להיות מאוד לא חשוב, וכאן באמת יש בעיה של קליטה. כן, ותיעדוף, מה נקלט לפני. והפעולה השלישית, השלב השלישי בעצם, הוא המבחן האמיתי שלנו, הוא שלב השליפה. בו אנחנו בוחנים את הזיכרון שלנו, מעריכים אותו, ולפעמים הייתי אומר גם מחמירים איתו. לפעמים השאלה המרכזית, היא לא האם המידע מקודד לנו בזיכרון. הוא מקודד, הוא שמור לנו בזיכרון אפילו לא רע, כן? הוא שמור לנו לאורך הרבה מאוד זמן. השאלה המרכזית היא האם הוא זמין לנו בזמן אמת לשליפה. וזאת בעיה. לפעמים שנתקלים איתה ומתמודדים איתה, כן? בעיית השליפה.
כן. ויש משהו שאפשר לעשות באופן פרואקטיבי על מנת לשפר את רמת הזמינות?
כן. אז מאחר והזיכרון שלנו מבחינה מבנית הוא מערכת של קשרים במוח, כן, של קשרים מצביעים, אפשר בהיבט היותר התנהגותי.
זאת אומרת שככל שפריט מחובר ליותר הקשרים, אז יכולת השליפה יותר טובה?
נכון מאוד, כן. אז עיקרון שלנו בעצם במובן היותר מעשי הוא מערכת שלמה של אסוציאציות.
כן.
וככל שהאסוציאציות יותר חזקות, אני לא מדבר כרגע רק על אסוציאציות יצירתיות כאלה ו כאלה שדורשות מאיתנו כן. חשיבה קצת יותר מופשטת, כן? אני מדבר גם על אסוציאציה כן. של לחבר מפתח למקום מסוים, שבו כן. אנחנו יודעים שהמפתח נמצא, זאת אסוציאציה. או אסוציאציה שקשורה כמובן לשם של מישהו שאנחנו רוצים לשלוף אותו יותר טוב, ואז אנחנו עושים את הקישור
כן.
ומחברים אותו למשהו שיותר מעניין אותנו.
לגמרי, אבל אתה יודע, אני מקשיבה היטב למה שאתה אומר, ובעצם דווקא בעידן שבו אנחנו צורכים הרבה מאוד מידע מאוד רדוד ובכמויות אדירות, אז אולי דווקא מידע שיש בו עומק ויש בו כמה הקשרים, נשמר יותר טוב מים של מידע שהוא עם הקשרים בסיסיים, אני טועה.
אני מסכים איתך בהחלט. אני חושב שאחת משאלות החיים החשובות שלנו, ברמה היומיומית, היא איך להפוך מידע לידע. כי כמו שאמרת קודם, כן. מידע אנחנו קולטים באופן רציף ובלתי פוסק, כל הזמן, כמויות גדולות מאוד של מידע. אם אנחנו מדברים על שעה אחת, רק על שעה אחת, שיש בה 3,600 שניות, אז אנחנו כל שנייה קולטים מידע בשעה הזאת, כמות עצומה של מידע. השאלה באמת יותר מהותית ויותר אולי חשובה בהקשר הזה, היא איך אנחנו הופכים את המידע לידע. הזיכרון לדווח הארוך שלנו, בשונה מהזיכרון לדווח הקצר, הוא מושפע מאוד מרגש. זאת אומרת, הוא מושפע מאוד מרמת העניין שיש לנו במידע. אחד מהעקרונות שאנחנו מדברים עליהם ומתרגלים אותם בתהליכי שיפור זיכרון, נקרא לאבד כדי לא לאבד.
כן.
לאבד בעין, באופן יזום.
כן.
כדי לא לאבד באלף.
אז בעצם אתה אומר שהידע הוא יותר זמין מהמידע?
הידע הוא כבר עבר איזשהו תהליך של התגבשות במוח. זה תהליך מאוד משמעותי.
הבנתי.
שאגב מתרחש בצורה... הייתי אומר מאוד מאוד ברורה והמשכית ויציבה בשנת לילה. כשאנחנו ישנים בלילה, יש מבנה במוח, הוא מבנה מאוד מעניין שנקרא היפוקמפוס, יש לו אחריות רבה, הוא אחראי על העברה של כל הזיכרונות המשמעותיים שקלטנו במהלך היום, מהטווח היותר קצר, ליחסון ארוך טווח באזורים שונים בקליפת המוח, באזורים אסוציאטיביים. וההיפוקמפוס הזה מקבל ממש החלטה אוטונומית, כלומר אנחנו בכלל ישנים ועסוקים באיזשהו חלום כזה או אחר,
והוא עצמאי, בר בשטח,
והוא מקבל החלטה. זאת אומרת, יש פה ממש עבודה מאוד קפדנית, הוא מקבל החלטה, הוא מקבל את בעצם את האחריות לסינון המידע, כן, הלא רלוונטי, הוא מנפה את המידע הלא רלוונטי, השולי הלא חשוב, ואת המידע המשמעותי, בפרט בהיבט הרגשי, הוא מעביר לאחסון ארוך טווח באזורים שונים בקליפת המוח. אז כן, אז יש לנו במוח מנגנונים שהופכים בעצם את המידע לידע. אבל רק חלק קטן ממנו, צריך לומר, רק חלק קטן מסך המידע שאנחנו קולטים ביום, הופך להיות ידע.
איתי עניאל, חוקר מוח וזיכרון ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על ההצצה הזו לנבחי המוח, שזה תמיד מרתק, ותמיד טוב לדעת שזה לא גזרת גורל, זה בידינו. וזאת בדיוק מהותה של התוכנית, אז תודה שפתחת את הצוהר הזה.
תודה רבה.
ועכשיו, אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להכיר טוב ותודה לאנשים שהגם שהם לא בקרבנו, משנתם, מורשתם, יצירתם עדיין קיימת ואנחנו מתבשמים בה. לפני 3 שנים, ב-24 ביוני 2022, הלך לעולמו בגיל 85 הסופר אברהם גבריאל יהושע, הלא הוא א' ב' יהושע. ואנחנו מבקשים לדבר עם אבי גיל, סופר לשעבר ויושב ראש מדור הספרות במועצה הישראלית לתרבות שבמשרד התרבות. ערב טוב לך אבי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לך.
אז אנחנו מבקשים לדבר איתך על א' ב' יהושע. א' ב'
יהושע הוא ספר היה שליח למען עם ישראל והחברה הישראלית מלדתו ועד מותו. ואחד הפרטים שאני חושף בביוגרפיה שכתבתי עליו, שזה ממש שעתיים לפני מותו, הוא עוד ניהל ויכוח עצום ובצעקות על עתידו של עם ישראל. ממש באוסיס, באיכילוב, הוא דיבר על אנטישמיות, ואחד הנוכחים שם אמר לו, איך אתה ככה עוסק בזה כשאתה עומד למות? הוא ידע שהוא עומד למות, כי הוא כבר התחבר למורפיום שאמור היה לגאול אותו מייסורה, ואני יש לי אדמומית קטנה באוזן, ואני רץ לרופא. הוא אמר, ככה הייתי כל חיי, ובאמת, ממחקרים שגיליתי, ומעיון מחודש בספרים, הכותרת הראשית שלי הייתה, שיהושע מלדתו ב-1936 ועד פטירתו, עשה כל כולו למען החברה הישראלית ועם ישראל, ובביוגרפיה שכתבתי, תמתי זרקור ניכר על היבט הזה בחייו וביצירתו.
וראשית זה באמת הגדרה נשגבה, ואני ממש מצטרפת לאמירה הזו, ובכל זאת אם צריך לתרגם את אותה תרומה ותמורה לעם ישראל בעוד רובד, אז מה היית אומר? מה הוא הניח במורשתו שמבטא את היותו שליח נאמן של העם הזה?
אני חושב ש... אני אגיד את זה על דרך ההיפוך. יהושע חשב שהרומן הכי חלש שלו זה השיבה מאודו. וזה היה קצת מוזר, כי זה הספר הכי מוצלח שלו מבחינה מסחרית, והפך לסרט וכו' וכו'. אבל זה הרומן היחיד שהוא כתב שלא עסק בעניינים של החברה הישראלית. אני חושב שמה שהוא הניח זאת מחויבות, מחויבות טוטלית לאמת כפי שהיא. כשהוא הוזמן על ידי יהודי וושינגטון לארצות שם, הם היו בטוחים שהוא הולך להחמיא להם ולהתחנף, והוא מדזף בהם. אתם מחליפים זהות כפי שמחליפים ז'קטים, ומחר הסינים השתלטו לעולם, אתם תהפכו להיות סינים. בכל מקום הוא פעל למען האמת, הוא פעל מול שמעון פרס ורבין, ומול ידידו מהצופים רובי ריבלין, ועם אהרון ברק, עם כל מי שרק אפשר על מנת לפתור את הסכסוך הישראלי, הפלסטיני קודם כל, אבל גם עם מדינות ערב. ועשה את זה למעשה עד סוף ימיו, תוך כדי שהוא הולך ומשנה תוכניות, וגם דרך הכתיבה שלו. בכתיבה שלו הוא הראה מי המאהב הידוע לכולם, ששם יהודים וערבים שוכנים יחדיו, דרך עד המנהרה, הרומן האחרון שלו, שאפשר באופנים כאלה ואחרים ליצור קשרים בין תרבויות, בין עמים, ולחיות איכשהו ביחד.
מה מייחד את כתיבתו מבחינה ספרותית מעבר לנושאים שפרטת, בסגנון הכתיבה, באותנטיות?
יהושע, חשוב לציין, הוא חלק מסופרי דור המדינה, הסופרים שבאו אחרי דור בארץ. דור בארץ דיבר על הקמת המדינה וכו' וכו', והוא דיבר על הקול של אני. יהושע, אני חושב, ידע קודם כל לכתוב רומנים היסטוריים. די אם נסתכל על מסע אל תום האלף, שעובד גם לאופרה מצליחה, הוא היחיד בדורו שידע לכתוב רומן היסטורי מקיף ויסודי. יהושע גם שילב המון הומור ביצירה שלו. אם אנחנו מסתכלים על עמוס עוז, שהכתיבה שלו מאוד רומנטית ויצרית, אבל לא היה בהומור, יהושע היה איש גם בחיים וגם ביצירה, שמאוד ידע להצחיק ומאוד ידע לשקף את החולשות של האדם, והשילוב הזה של
אגב, הומור. את הרגישות, אני חושבת שבשליחותו של הממונה על משאבי אנוש, זה מקבל ביטוי וואו.
לגמרי, ואם הייתי צריך לבחור כותרת אחת לייחודיות שלו, יהושע ידע לבנות, לכתוב רומן עם 6-7 שכבות שונות לגמרי, אבל הן כולם אינטגרטיביות ברומן. זאת אומרת, יש באמת את הסיפור האישי. אם אני אקח את שליחותו שכרגע הזכרת בחוכמה, אז זה סיפור אנושי על פועלת זרה שמתה יוליה רגאי, ואף אחד לא יודע מה קורה איתה, ומנסים להטיס את הגופה שלה לארץ מולדתה. אבל מתחת לסיפור האישי, העובדה של רק לה ישב, ולכל הגיבורים ברומן אין שם, זה חלק מהביקורת שלו על החברה הישראלית, שלמעשה לא מזהה את השמות של הפועלים הזרים. ויש את איך אנחנו מתמודדים עם הזר, ואיך אנחנו מתמודדים עם עצמנו, ואיך אנחנו מחפרים על הטעויות של עצמנו. ואני חושב שזאת, לא במקרה יהושע, הוא גם הסופר הכי נחקר בספרות העברית חוץ מיגנון, אבל גם הכי מעובד לטלוויזיה וקולנוע, כי השכבות האלה מהפנטות את הקוראים שלו. אחד מוצא את הרומנטיקה, השנית הפילוסופיה, השלישית ההיבטים ההיסטוריים, הרביעית ההיבטים האידיאולוגיים, והם לא נפרדים, הם כולם משתלבים זה בזה באופן אינטגרטיבי מעורר השתאות.
אבי גיל, סופר לשעבר, יושב ראש מדור הספרות במועצה הישראלית לתרבות ואומנות של משרד התרבות, אני רוצה להודות לך ששפכת אור על סופר גדול עם הרבה מאוד יצירות שנותרו לבטא פה את השליחות ואת הייחודיות של העם הזה. תודה, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה וחג ספר שמח. תודה.
אמן,
רבה.
תודה.
ועכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
דבורה שרר יועצת תקשורת בתחום הבריאות כמדי שבוע עם פינה שתמיד מרגשת. ערב טוב לך דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב.
בסדר, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות.
אמן. אמן.
כן.
נפתח, נספר על מה שקרה בשבוע שעבר.
כן, וואו.
אז בסוף השבוע שעבר קרה כמובן אסון למדינת ישראל. חללי צה"ל, נהרגו הרבה חללים, ושלושה חיילים, משפחתם הסכימה לתרום איברים ולהציל חיים. משפחתו של עומר ון גלדר, בן 22, ממעלה אדומים, ליאור שטיינברג מפתח תקווה, בן 20, אלון סרקש, בן 27, מקברי, והמשפחה, חלק מהמשפחות אפילו פנו למתאם את ההשתלות בבתי חולים וביקשו לתרום איברים להציל חיים, וחלק כמובן ברגיל, בנורמה הרגילה, המתאמת השתלות פנתה למשפחה ומיד הסכימו, שזה פשוט גדולת נפש ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. כאילו אנחנו, את יודעת, אנחנו מסתכלים בתמונות של החללים, הקהל הרחב שרואה את זה בעיתונים, ורואים את האצילות נפש ברגעים הכי קשים, אבל הכי קשים, וזה כל פעם מחדד את העוצמה של העם שלנו, את הערכים, את הסולידריות, את אהבת האדם. ואני רוצה לספר שהמצילו קרניות, וזה נקרא גם רקמות, ורקמות זה כולל אור, גידים,
כן.
אחרי, בזה לא נפרט את זה, זה לא
כן.
בדיוק מה שנקרא אסתטי לפרט ברדיו, אבל אני חושבת שהצילו, נתנו מאור עיניים, כל
את
אדם...
יודעת, אני חושבת שכמו שאמרת, זאת נקודת המפגש הכי מרגשת בין אצילות שאין שנייה לה, לבין עומק של צער וכאב, שאין שני לו, ונפגשות
נכון.
שתי הנקודות האלה במקום שאני חושבת שאין לזה אח ורע בעולם, וזה אולי חלק מהסיפור של העם שלנו.
ממש, ואורלי למשל, אמו של ליאור, שוחחתי איתה, זה היה לפני יומיים ב-8 בבוקר, והיא אומרת לי, דבורה, כל מה שבאמת היה חשוב לליאור, אנחנו יודעים שזה מה שהוא היה, זה מה שהוא היה רוצה, הוא היה רוצה להציל חיים. לא מספיק שהוא הלך להילחם, הוא גם כן. חושב כאילו מה יהיה אם חלילה יקרה לו משהו. והם כל פעם שואלים מה שלום המושתלים, ואם הכל עבר בשלום, ואנחנו בהזדמנות נרצה לפגוש אותם, וזה בסך הכל יום או יומיים אחרי האסון
ברור.
שקרה להם,
ברור.
לא שהזמן עושה את שלו ומתרגלים לזה, ממש לא, אבל זה כל כך טרי, וכל כך מדמם, ואכפת להם מהאחר. וכל פעם אני נפעמת מחדש מהשיחות האלה ומהתעצומות והעוצמות והכוח הנפשי ואהבת האדם. יש פה פשוט סולידריות. יש לנו עם מדהים. יש לנו עם מדהים.
אני מסכימה איתך, והלוואי, ואנחנו תמיד נמשיך ונדבר מבלי שנצטרך גם לשלם את המחיר הזה. גם אם הוא ואיתו אצילות נפש מרהיבה.
אמן.
דבור אשר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, תודה רבה, יקירתי, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה.
ועכשיו אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
מה שלומך?
אני בטוב. מותר להגיד לך.
כן, מותר.
ועדיין מצפה לטוב הכללי.
אני חושבת שלא רק שמותר, אני חושבת שהקול הזה הוא ממש חסר. אתה יודע, הקול הזה שאומר, כן, אנחנו בטוב, עם הכל.
אני רואה בטוב, בהחלטה פנימית, להסתכל על הטוב. זו בחירה שאנחנו צריכים אותה היום לעשות.
לגמרי.
אז אולי כשאני אומר לי בטוב, זה לא אומר שמשהו, אלא זה אומר שזה בחירה. בחרתי כרגע להתקל על הטוב ברגע זה. אולי אני אצליח גם בעוד רגע, אולי גם בעוד שני רגעים, בנסתם יהיו אתגרים, אבל אנחנו נתאמץ.
מסכימה לגמרי. אז מה מביאה לנו פרשת השבוע?
פרשת בעלותך, שהיא באמת מוציאה אותנו למדבר. הולכים במדבר, עם שלם, ומתחילות הרבה חריקות, ויש הרבה קשיים, שנפגוש גם בפרשה הזאת וגם בפרשה הבאה, אני דווקא רוצה להתמקד בנקודה אחת קטנה שכמעט חומקת מהעין, אבל מי שאמרנו, כשאת בוחר להסתכל על הנקודות הטובות האלה, אז פתאום הן דולקות כמו אורות קטנים בחשיכה. בפרשה נאמר שהמסע במדבר היה על פי השם. זאת אומרת, כל פעם שהיה הענן עולה, היו מתחילים להכין את הציוד, מקפלים את האוהל, מקפלים כל אחד האוהל הפרטי שלו, ומתחילים לנסוע. וכשהיה הענן נעמד במקום, הם ידעו שכאן הגיעה החנייה הבאה שלנו. על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו. אבל בסוף הפרשה יש אירוע שבו מרים מדברת לשון הרע על משה. לא לכנס לכל האירוע, לא טוב.
כן.
ואז הקדוש ברוך הוא מחליט להעניש אותה. וכתוב שהענן שר מעל האוהל, הוא עולה, והנה מרים מצורעת כשלג. עכשיו, על פי כל ההוראות, אם הענן עולה, מעל האוהל, הכוונה אוהל העדות,
כן.
המשכן,
אז צריך להעלה.
ושם כתוב פסוק מאוד מאוד מפתיע, העם לא מוכן לזוז, והעם לא נסע עד תאסף מרים. ולאחר נסעו וכו'. רגע, רגע, לא הבנתי, לא קיבלתם קודם את ההוראה שכשענן עולה צריך לצוע, אבל העם אומר לא, אנחנו לא משאירים אישה לבדה במדבר, גם אם היא עשתה משהו לא בסדר, גם אם היא כרגע מצורעת. בעיניי זה כזה רגע שהקדוש ברוך הוא לא כועס, להפך, זה משהו חיכה לו. שנהיו מוכנים, ציבור שלם, מחנה שלום, שלם, יושב אתם לפקלאות, החמורים כבר טעונים בצרורות ובמסע, ואף אחד לא זל, 7 ימים. עד כשמרים לא נרפאת וחוזרת. ויש הסבר מאוד יפה בראשי, למה מרים זכתה לזה? כי פעם במצרים, מרים, כתוב כשאימו שמה אותו ביאור,
כן.
בתוך התיבה, ותצב אחותו למרחוק, לדעם היה עשה לו. כיוון שהיא המתינה למשה, אז ככה זה. כשאדם עושה מעשה טוב, אחר כך המעשה הטוב הזה חוזר לו בנקודה אחרת ובזמן אחר בחיים. שלח לחמך על פני המים. אני חושב שנקודה קטנה מאוד, שזה גם לזכותה של מרים, דווקא בנקודה הזאת שהיא קצת פספסה, אבל זוכרים לה את הטוב הזה, וגם לזכותו של העם, שידע כל עם שלם שמחכה לאישה אחת, שיתאסף אל המחנה, ורק אז אנחנו ממשיכים לנסוע.
ואני לא יכולה, אני לא יכולה שלא להתאפק ולשאול, ואיפה העם הזה?
אז אני חושב שהתוכנית הזאת פוגשת את העם הזה, לא תמיד המנהיגים, או אלה ששומעים אותם, או אלה שקרובים למיקרופון, משמיעים את קולו של העם, אבל אני פוגש אותו. תפקידה של התוכנית הזאת, הוא להשמיע את קולו של העם הזה. יש בעם הזה הרבה מאוד קולות, אני רואה אותם, אני פוגש אותם, של אנשים שהם לא יסעו קדימה, עד שלא נחזיר הביתה את מרים האחרונה.
וואו, הרב איתמר חייקין, אתה לא רק מעניין, אתה גם ממש מרגש, אז תודה רבה
תודה,
על הדברים
תודה.
הללו, ושיהיה לך שבוע מבורך, ותמיד תמיד תמיד נוכל לבשר ולהתבשר בטוב, אמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות. אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין, שקד וולפין ואילי זק אחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. שיהיה לנו שבוע מבורך, שתהיינה בשורות טובות, ואנחנו נשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא. כאן יהודית גריסרו, שבוע טוב.
כוכבים התחבאו בדמי, ויהי הדם בהיר, הלילה דולק כאור תמיד, במעמקי האוויר. הארץ זורמת לאט, בחיק הרקיע החר, יש נשתה את הזמן כיין מכאן שיקוי אלוהי וחכם שעת כוכבים טהורה עולה לי למלוא וחסר אם טוב העולם ואם רע הוא שלי העולם הזה שעת כוכבים טהורה אם טוב העולם ואם רע הוא שלי העולם הזה כוכבים התחברו בדמי ויהי אדם בהיר הלילה דולה כאור תמיד במעמקי האוויר הארץ זורמת לאט בחיק הרקיע אחד אשתה את הזמן כיין מכאן שיווי אלוהי וחכם כוכבים טהורה אולי למלוך הזה אם טוב העולם ואם רע הוא שלי העולם הזה שעת כוכבים טהורה אולי למלוך הזה אם טוב העולם ואם רע הוא שלי העולם הזה שלי העולם הזה שעת כוכבים טהורה אולי למלוך הזה אם טוב העולם ואם רע הוא שלי העולם הזה גם אם רע הוא שלי העולם הזה